שלום וברכה, אנחנו בעמוד 285. אנחנו חייבים לנחם את ישראל, להודיע את השבח הכללי של כנסת ישראל. אז מה זאת אומרת כאן? הרב אומר שאנחנו מבחינה היסטורית הגענו לרגע שבו כבר הגלות כבר לא ממלאת תפקיד, כלומר היא מילאה את תפקידה, ולכן צריך להשיב למשפחת המדינות, לא רק למשפחת הדתות, את עם ישראל, וממלא גם למלא את תפקידנו, זאת אומרת להבין שאנחנו מהווים איזה מין חברת מופת, בשורה לעולם. אנחנו חייבים לנחם את ישראל, להודיע את השבח הכללי של כנסת ישראל, בייחוד בכללותה. כלומר, לא רק להגיד שיש יהודי חשוב פה, יהודי חכם פה, טוב פה, אלא כנסת ישראל כאומה, להודיע את טהרת הנשמה ובריאותה המושרשת בקרבה, וישראל אף על גב למחויבים בכמה חובים, כלומר, שיש להם כמה חטאים, כמה דאמרינן, אין בן דוד בא, עד שיהיה דור שכולו זכאי או כולו חייב. יתמר בהון, אבל בכל זאת נאמר עליהם, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדע, ועם כל דה והבדה מגלותה, ולא ימשול למוכרה בגלותה, בבגדובה, בגין דבגדובה, בעבודה זרה. כך אומר התיקון לזוהר. זאת אומרת, שבסופו של דבר, עם כל הצרות שהיהודים עושים, אבל אין סיבה לזנוח את הסגולה הישראלית, ומכוח הסגולה הקדוש ברוך הוא גואל. כפי שהרב גם מסביר באיגרת תקנה, לרב רידבז, רבי יוסף דוד בן זאב ולובסקי, שהיה לו טענה על הרב קוק, על זה שהוא מקרב אנשים רחוקים מתורה, זה נראה לו שזה הפך מגמת התורה שצריך לאבדם, ואז הרב עונה לו שיש שתי שכבות, אפשר לומר, של קדושה בעם ישראל, אחת סגולית והשנייה בכירית, ושמה שפועל בזמן הגאולה זה בעיקר הסגולית. התוהר המוסרי האידיאלי, בתהרת רגש, הכרת הטובה החברתית המעשית הנובעת ממנו, וברוממות להוות האהבה אל הטוב והיושר בעצמו, הוא בא לסדר את החיים כולם על פי מבט בהיר, והיא באמת תולדה של האורה האלוהית שבנשמה. כלומר, מה בעצם אפשר למצוא בעם ישראל? מה שאמרו במסכת אבות, שמי שיש לו עין טובה מתלמידיו של אברהם אבינו. זאת אומרת, יש מבט מקיף וסימפתי אל המציאות, שהוא נובע מהנשמה של האדם, לא מהשכל של האדם, כי השכל מחלק בין טוב לרע, וגם המוסר מחלק בין טוב לרע, מה שאין כן הנשמה, שהיא רואה את הכל בעין טובה. אז זה בעצם המבט הזה, הוא זה ששוכן בכנסת ישראל. אפילו קודם שתכיר את ערך עצמה ואת מולדתה העליונה, ביותה חסרה עדיין בהירות ההכרה האלוהית הצריכה לכך, ולא ייכנף עוד מורך. מה זה לא ייכנף? לא יסתתר. כמי שמסתיר את עצמו מאחורי כנף, את הפנים שלו, מקום שקר ומשהו כזה, אז לא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. מורך הכוונה הקדוש ברוך הוא במקרה הזה. הרי התכונה בעצמה חפצה בחיי צדק ויושר, משפט אמת וטהרת המשפחה, היא הסרה מעבודה זרה, המוצאת מקומה על ידי המאומה של תומת החיים, גסותם ובימיותם. והבדה בגין דבגדו בעבודה זרה. כלומר, בהתחלה אמרנו, לא ימשול למוכרה בבגדובה, זאת אומרת, לא בגלל שהם בגדו, אז הוא ימאס בהם, אלא והבדה. וכאן יש כיוון גם הפוך. והבדה בגין דבגדו בעבודה זרה. כלומר, בסופו של דבר, גם חברה חילונית מאוד, אבל אם היא לא משתעבדת לעבודה זרה, אז היא בבחינת כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, האתאיזם הרשמי יכול לפעמים להוות אמונה יותר תאורה. כן, כאן מסופר שהיהודי המתבולל שולח את הילד שלו לבית ספר של גויים, כדי שיתבולל מהר. הילד חוזר, אבא, היום למדנו על דת. נו, מה למדתם על דת? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש והכל אחד. אז אבא אומר, מה פתאום? יש רק אל אחד? אין לו גוף, ובו אנחנו לא מאמינים. זאת אומרת, לפעמים הביטוי הרשמי, המלא כפירה, הוא יכול להיות גם ביטוי של מעיסה בעבודה זרה. הרבה פעמים אנשים למשל אומרים שהם לא מקבלים את הדת, כי הדת נראית להם כאוסף של אמונות תפלות. אז יש בזה משהו, זאת אומרת, זה טוב לכפור באמונות תפלות. הכוחות הכלליים שלנו צריכים אומץ וגבורה, הערה והרחבה, וצריכים הם ניחומים והבטחה ודעה ברורה ופנימית שהעם היושב בה נשוא אבון. על מה זה נאמר? כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר, העם היושב בה נשוא אבון. איך זה יכול להיות? הרי יש עבירות. אבל זה עבירות שהן בעצם מחלות של גדילה. כשאדם גדל, אז יש לו גם מחלות האופייניות לגדילה. אמנם הפרטים ודאי צריכים הם להדרכת מוסר, ואם הצורך והיכולת מסכימים גם לגערה ולנזיפה, גם לאיזו מרדות והדרכת עקיפה לפעמים, הכל לפי העניין. זאת אומרת, זה לא שאתה צריך להגיד, הכל נחמד, הכל טוב, לא נעשה כלום. לא, לפעמים צריך למחות, צריך להילחם. אבל רוח הכלל צריך הוא התרוממות ותנחומים, סניגוריה ולימוד זכות. כי כדאי הוא וראוי הוא לכך. עת לחננה, כיווה מועד. כלומר, לא להתבלבל, לא בגלל הקלקולים של החברה בזמן הגאולה, נאמר שזה לא גאולה או שהכל רע וכדומה. בחינות מעשיות איננו יכולים לקחת מההווה. עומדות הנה המושבות בארץ ישראל. אמנם מה שהיה המושבות של הברון ושל יקב ושל חובבי ציון, כל המושבות החדשות. במצב של אבטונומיה בחייהן המיוחדים הציבוריים כשהם לעצמם. מה זה אבטונומיה? אוטונומיה. כמו שכתוב במדרש תהילים, מה זה אפיקורוס? האומר שהעולם אבטומטוס. הוא פועל לבד, אוטומטי, אבטומטוס. כן. אז זה מצב של אבטונומיה בחייהן המיוחדים הציבוריים כשהם לעצמם. כן, התחילו לפתח איזה מין חברה, הקיבוצים הראשונים עם תקנון משלהם, דרכי חיים שהיו עצמאים, אפשר לומר, למרות השלטון או האוטומני או הבריטי. הכוח הרודה הוא רק הוועד של המושבה, ובעניינים מיוחדים זיקוק כוח תורה והוראה של רבנות. היו גם יישובים דתיים. והנה המושבות אינן קיבוצים של עיקרים, עובדים עבודת האדמה, או לפי קלקולי הסדרים שנתבו במשך התכוננותן, עסוקים במסחר תוצאות אדמתם. אבל כולם אינם אנשים מעולם המעשה החומרי כפי הערך הבינוני, לבד מיחידים מצוינים, וזה כמו קרוב ל-30 שנה שהן עומדות על תילן. והן במספר קרוב ל-30 קהילות. הרי זה מחוז גדול עברי. כלומר, משהו התחיל להתרחש. קטן, אבל בכל זאת. היהודי אחד, רבי אליהו גוטמחר, במחצית הראשונה של המאה ה-19, על שמו קיבוץ דליהו, הוא אמר שברור לו שאם יהיו 130 משפחות עובדות האדמה בארץ ישראל, שכבר זה תהיה גאולה. אז צריך לבדוק, האם יש לנו כבר 130 משפחות שעוסקות בעבודת האדמה? נראה לי שכן, הגענו לזה. יש יותר, יש... מה? אז זה על פי הקבלה כנראה, קלשנים של אדם הראשון, שהיה צריך לתקן, ו-130 שנה של שיעבוד מצרים. כן, אז יש משמעות על פי הקבלה למספר הזה. כן. והנה נבחין, נא, את מידת מוסרם ביחס למוסר האנושי שבהמון של כל עם, ולשון היושבים על אדמתם. הרי בדרך כלל העיקר אצל הגויים זה אדם גס, לא מוסרי. והנה אנחנו רואים אנשים שעובדי אדמה, והם מלאי הכרה מוסרית גבוהה. ולמצב עמנו בתקופה הקדמוניה, עלינו להודות שאינם עומדים במצב כל כך נעלה, למרות שהם לא דתיים, עד שראוי שנתפאר בהם לעיני כל העולם כולו. כן, יש איזה מכתב של הרב, הוא ישב באיזה מושבה, תפסו שם איזה גנב. גנב גוי אגב. ושמרו עליו עד שלקחו אותו למשטרה או לבית המשפט. והרב כותב בהתפעלות רבה כיצד התייחסו אל הגנב הזה. ורואים שכאן המידות של האבות של אברהם, יצחק ויעקב נמצאות אצל אחינו המתיישבים החילונים בארץ ישראל, שבכל זאת הם מלאי מוסר ומידות טובות הראויות לעם ישראל. רבי חנניה בן